אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
הפופ והשואו התיאטרלי הגדול ביותר שהיה כאן אי פעם, הרבה לפני אביב גפן או תמיר גרינברג, אבל הדייוויד בואי הישראלי, צביקה פיק, היה במידה רבה בלתי מפוענח ונותר מסתורי, ואולי אפילו בודד במציאות. לאחר מותו החלה התעניינות מוגברת ביצירתו המוזיקלית רבת השנים, הערכה שספק אם זכה לה בחייו. אתר האינטרנט הרשמי שלו רשם 9,018 כניסות בחודש שלאחר מותו, ובעצם הוכפל מספר הכניסות שהיו לפני כן, כך שלו היה פיק בחיים, היה בוודאי מאושר, ומחייך את חיוכו המרומז הסרקסטי. אלא שאתר אינטרנט אישי לאומן אינו משמש רק כמקור אינפורמציה היסטורי לאחר לכתו, אלא נדרש וחשוב דווקא כשהאומנים עדיין בחיים, ובמיוחד לגדולים ולוותיקים שבהם. האמצעי לפרסם, לידע, לאגד מכלול יצירתי במקום אחד ולהנגיש אותו לציבור הרחב, שנראה לנו היום מובן מאליו, הוא המצאה חדשה וצעירה יחסית. בשנת 1991, טים ברנס, מדען מחשב אנגלי, מעלה את אתר האינטרנט הראשון אי פעם, שכעבור 20 שנה הוא בין מיליארדי דפי אינטרנט ואתרים שונים. ה-WWW המוכר הוא בעצם קיצורו של המושג רשת עולמית רחבה, World Wide Web. מסמך מחשב שכלל את כישורי האינטרנט, וזה היה בעצם שרת האינטרנט הראשון בעולם. מאז כאמור חלה התפתחות טכנולוגית מהירה ששינתה את פני התקשורת והתרבות העולמית, וכך כל מי שרוצה להגיע אל הציבור או מבקש להנציח את מפעלו, יידרש לאתר שכזה. אלדד בוברוביץ' הוא מעצב ומתכנן של אתרי אינטרנט לאומנים רבים וידועי שם, בהם אריק איינשטיין זיכרונו לברכה, דני סנדרסון, גידי גוב, צדי צרפתי, ארקדי דוכין, יהודה פוליקר, אבי בללי, צביקה פיק זיכרונו לברכה ועוד רבים וטובים. הוא אמנם מעצב אתר אינטרנטי, אבל הדרך אליו כל כולה מבוססת על חיבור, קרבה והרמוניה בין אישית שמובילה להתאמה ספציפית של סגנון, תוכן ונראות האתר לאישיותו של האומן. אלדד בוברוביץ' הוא האורח שלי היום במאחורי הקלעים, משה מושקוביץ על הביצוע הטכני, אני רותי קרן מגישה ועורכת. שלום אלדד.
שלום שלום רותי, נעים מאוד, כיף לי להיות פה.
אל צביקה פיק אתה מגיע בעצם כמה חודשים לאחר שחזר מן השיקום בעקבות האירוע המוחי שעבר. אתה כבר איש מקצוע ותיק ומנוסה, ובכל זאת אתה חושש ומתרגש.
אכן, כן. הגעתי לאזור של הבית שלו ברמת השרון, וכמו תמיד אני כזה יהיה, כי אני מגיע לפני הזמן, וחיכיתי בחוץ, מאוד התרגשתי, גם כי לא ידעתי איך הוא, מה מצבו, אחרי כל מה שהוא עבר, וגם זה צביקה פיק, זה סוג של משהו גדול מהחיים כזה, ונורא, באמת, זה אחת הפגישות שיותר התרגשתי, למרות שכבר הייתי מורגל בלא מעט אומנים וזמרים וכו' שפגשתי. היה ברור לי שצביקה זה סוג של אישיות אחרת, מכל האומנים שעבדתי איתם עד אז. היה ברור לי שהוא נורא מסתורי. כל מה ששיערתי, אכן היה. את יודעת, התדמית שלו היא לא סתם נוצרה. זאת אומרת, זה מבוסס על משהו. תדמיות מבוססות על אמת בסוף. והיה בו משהו מאוד מסתורי. הוא לא מסתחבק, הוא לא פותח איזה סמולטו כזה נורא לבבי. הוא מאוד ענייני, במיוחד בהתחלה. הוא מאוד רציני. הרצינות זה משהו שנורא בלט לי. הוא לא... עכשיו בוא נתחיל לדבר על קשקושי חיים. כן, זה היה מאתגר. זאת אומרת, קודם כל לקנות את אמונו.
ולהיכנס... הוא היה חשדן?
אני לא יודע אם חשדן זה המילה, הוא היה בדקן, בודק. Mm-hmm. כן, קצת, היה איזה סוג של מידה של חשדנות. הוא לא מהר נותן את האמון שלו. וככה נכנסו לתהליך. היה ברור לי שהוא במיוחד גם, אני לא יודע, תראי, אני היה לי התלבטות עם איך שהוא מתנהל ומתנהג, זה כמו שהוא היה תמיד, או שהוא השתנה גם בעקבות האירוע, עבר חתיכת אירוע. נכון. וזה היה יחסית זמן לא ארוך אחרי האירוע. אז אני לא ידעתי למה לייחס את זה, אם זה צביקה פיק שתמיד היה כזה, או שכאילו הוא גם השתנה בעקבות האירוע.
כזה זה אומר?
תראי, היה לו תמיד תדמית של כאילו אחד כזה אאוטסיידר. זאת אומרת, אבל כשאתה יושב עם אחד על אחד עם מישהו, אז זה לא כל כך רלוונטי.
נכון.
כי אאוטסיידר ממי, ממני. אז זה לא משהו שהרגשתי. כן הרגשתי שהוא שונה והוא טיפוס אחר.
אבל הוא גם נורא מצחיק, לא? יש לו מין כזה הומור פולני כזה.
זה הרגשתי יותר בשלבים הרבה יותר מתקדמים של העבודה בינינו. אז כבר היו כמה
קטעים. נפתח.
הוא קצת נפתח, כן. שוב, גם, לא שהלכנו יחד לבירה בערב.
כן, ברור.
אבל הוא נפתח לאט-לאט, מאוד לאט, לפחות איתי.
במפגש הזה אתה מתמודד עם אתגרים שלא פגשת קודם לכן, מהמון אספקטים שאולי יכולים לשפוך אור על מה נדרש בעצם ממי שבונה אתרים שכאלה.
קודם כל, זה מעבר לבנייה, זה העיצוב, זה הבסיס. אני חושב שהייחודיות בעבודה שלי זה שאני באמת מצליח להתאים את העיצוב לכל אחד ואחד. והברור לי שצביקה פיק, מה שהוא מסמל לכל האנשים וגם לי, זה, את יודעת, משהו גדול מהחיים, פייטים, נצנצים, קצת שנות ה-70, דיסקו מסוים, כל מה שאנחנו יודעים על צביקה פיק, אקסטרווגנטיות מסוימת בנירות, בלבוש, ורציתי שכל הדברים האלה יבואו לידי ביטוי בעיצוב, אבל, וזה אבל מאוד חשוב, כשאתה הולך על קו כזה, בקלות אפשר לגלוש לאיזה פומפוזיות מיותרת, או לאיזה אובר, וכשזה אובר זה נהיה נורא. את יודעת, כמו הפליירים האלה שאתה מקבל בתיבות דואר,
כן.
אז היה לי נורא חשוב שזה יהיה קצת כזה, אבל במינון המאוד מאוד מאוד מדויק, שזה לא יגלוש לאובר ויראה זול. ועוד לפני שנפגשנו, כבר בשלבי ההתכתבויות, הראיתי לו כל מיני אתרים אחרים שעשיתי לאומנים, אז אני ממש זוכר את המשפט שהוא אמר לי, שלי יהיה הכי טוב והכי יפה מכולם. שזה ברור שמדובר פה גם במישהו קצת תחרותי.
טוב, הוא גם היה אדם גרנדיוזי.
כן, גרנדיוזי ותחרותי. ואז נכנסנו לתהליך של העבודה.
זה מאוד מאתגר כשאומרים לך שלי יהיה הכי טוב משל כולם.
אבל זה מאתגר דווקא חיובי. כי אני, כל אתר שאני עושה, אני מנסה באותה נקודת זמן לעשות את הכי טוב שעשיתי. וכל פעם אני גם צריך להוכיח את עצמי מחדש. זאת אומרת, זה שעשיתי 200 מיליון אתרים, לא נותן לי קרדיט לאתר הבא.
הוא אמר למה הוא מתכוון בהכי טוב?
הוא אמר שהוא רוצה שזה יהיה אתר מאוד מרשים. מאוד צבעוני, ומאוד שיהיה בו את כל החומרים שלו. כן. במיוחד, אני הבנתי מהר מאוד שנורא חשוב לו שני דברים. התמונות, מאוד, מאוד היה חשוב לו התמונות, הוא כל הזמן דיבר על זה, והיה חשוב לו הדיסקוגרפיה. והוא אמר לי, תבוא, אני מכין לך חומרים. חשבתי, לא ידעתי מה בדיוק הוא יכין לי, זה היה כזה מסקרן. ואז באתי פעם אחת, והוא בסך הכל הכין לי ערימת תקליטים. הביטוי, אני מתנצל, הם מדהימים בתוכן ובמוזיקה, אבל הם נראו כמו חבילה ששלפו, את יודעת שכאלה מניחים בפינת רחוב כאלה?
מהפח.
מהפח נקרא לזה. עם קרעים על העטיפות וקצת כתמי עובש.
מה, לא היו דיסקים? כאילו
לא, המון תקליטים שלו לא עברו לדיסקים. עכשיו, צביקה, זה חשוב להגיד על זה, את זה. הוא בין הבודדים, תקשיבי, זה מדהים, אני רק לא מזמן גיליתי את זה. הוא בין הבודדים שכבר שהוא התחיל, הוא לא היה מוכן שהמאסטר יהיה של החברה. תראי איזה עסקי הוא היה. כשאף אחד לא עשה את זה, הוא היה תמיד מקפיד שהמאסטרים שלו, שזה מטורף בעיניי. אז המון מהתקליטים שלו לא אמרו לדיסק, או שאמרו לדיסק וכבר לא קיימים, לא מצאתי. והאתגר פה היה לקחת עטיפה גדולה, שאי אפשר לסרוק אותה בסורק נורמלי רגיל, ולהעביר אותה לאיזה ריבוע בדיסקוגרפיה באתר, שזה לא ריבוע גדול. זה כמו ריבוע של דיסק במקרה הטוב. ובהתחלה ניסיתי לצלם עם האייפון שלי, שלחתי לו, הבנתי עוד כששלחתי שזה לא טוב, אבל סתם עניין אותי מה הוא יגיד. הוא אמר, לא, 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 אני לא מוכן לקבל את זה, זה לא עולה ככה. והוא צדק. ואז במקרה עשיתי תהליך עם איזה צלם, ותלינו כל עטיפה על הקיר, והוא התקרב עם זום כזה של צלמים, מיוחד כזה, לא ברור לי מה זה, ושלח לי את התמונות. על מה שהוא שלח לי, עוד עשיתי על כל אחת עבודת פוטושופ מטורפת, אבל הוצאנו עטיפות, תקשיבי, זה היה נראה, אפשר להיכנס לאתר לראות, זה נראה כמו עטיפות של דיסקים שיצאו עכשיו מהרובה מהחנות. אז כשהראיתי לו את זה, הוא נורא שמח, מאוד, כן. וזה היה נקודת מפנה ביחסים שלנו, כי הרגשתי שהוא מתחיל להבין שיש פה עסק עם בחור רציני, ואז נכנסנו לסרט של התמונות, שהוא ביקש ממני ללכת לכל הארכיונים של העיתונים ולמצוא תמונות. והלכתי לארכיון של ידיעות, ישבתי שם יום שלם, עשיתי שם מיפוי מטורף. הבאתי לו פלט של איזה, לא יודע כמה דפים, וישבנו על זה, הוא אמר זה, 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 בסוף הוא הבין ש... צריך לשלם על זה, והוא לא היה מוכן. אז זה ירד מהפרק. הוא אמר, מה פתאום, זה תמונות שלי, מה פתאום שאני אשלם להם? אמרתי לו, בסדר, אבל זה לא עובד ככה, צביקה, זה מערכת עיתון, זה הצלמים שלהם צילמו, עזב אותם וזה. ואז גיליתי איזה ארכייב, שפעם כנראה היה אתר שלו, שישבו שם המון תמונות. אז התחלתי לקחת אותם ולעבוד עליהם, לשפץ אותם, כי הם היו בגדלים לא כל כך טובים, לא כולם היו נורא איכותיות, חלקם היו קטנות, אז בפורטרטים החלטתי לעשות צמדים. והצלחנו להביא המון תמונות בסופו של דבר לאתר, והוא היה מאוד מבסוט מהעניין הזה.
ולאורך כל התקופה הזאת אתם עובדים יחד?
עכשיו זהו. מדי פעם הייתי צריך לבוא אליו, בין אם זה לקחת תקליטים, או להביא לו את הפלטים האלה של הארכיון בידיעות וכו'. אז כל פעם קבענו, וזה היה גם, להוגה הזאת נכנסה ההופעה שלו בפסטיגל. שזה 3 חודשים, תחשבי, בן אדם בגילו ובמצבו, 3 חודשים, מופיע 4 פעמים ביום.
אחרי האירוע.
אחרי האירוע, ברור. שזה היה מטורף. זה לבן אדם במצב הכי צעיר ורגיל, זה עומס לא יתואר. כן. אז היה איזה שישי שהוא קבע איתי, ובאתי, אני דופק בדלת, ואין תשובה. ואז אני כותב לו, אני אומר לו, צביקה, איפה אתה? קבענו. אוי, אני מצטער, אני בכלל בבאר שבע עם הפסטיגל וזה. אז היו איזה פעמיים כאלה, אבל... יש בו משהו נורא חמוד, שאתה, גם כשהוא עושה משהו מבאס, אתה אוהב אותו, אתה לא יכול לחוס עליו. זה באמת קצת כמו, לא יודע איך להגדיר את זה, זה כאילו כמו הילד שלך שעושה לך משהו שאתה כועס ואתה לא כועס, אתה אוהב אותו?
כן.
משהו כזה.
והוא מוכה כלב והוא נרתק כעין, עקודו כחייל ברצע יתרים, והוא שוטט כגב והוא זועק כיין, ומשתרבט בלהבות בין הבתרים. והוא קשה כלב, והוא נוקב כעין, ומבקש כפר החטא אשר חטאת. והוא רחום כגב, והוא ניגל כיין, ומתנגן בבת אבן את נשמת. את רוחפה כצל, את לוקקה כנחל, את תלחכי בכל, בכל אשר יאהב. את ארומה כליל, את יחומה כשחל, את צוחקה כנחל האכזב. את יחידה כצל, את מפקה כנחל, את לא הטל הכל, בכל אשר יאהב. את עללה כליל, את שקולה כשחל, את ממוגה כנחל בשרב.
האתגר עם האתר הזה היה גדול בגלל, כמו שאתה מספר, איכות החומר, מפני שעבדת מולו לבד, זה ערך כשנה, והבנתי ממך שבניית אתרים לאנשים מן הסוג הזה עורכת באמת זמן רב, אז בוא ניכנס לתהליך העבודה, ואולי okay. נצליח להבין למה נדרש כל כך הרבה זמן להכין פרויקט כזה, מה נדרש ואילו התאמות באמת אתה צריך לעשות לכל אחד, גם אישית וגם טכנולוגית, ואתה בעצם חווית על בשרך את המעבר בין האתרים של פעם לאתרים של היום, שמותאמים למדיות השונות, גם למחשב, גם לסמארטפון.
נכון. תראה, היום כשעושים אתר, פעם היה מזמן, לפני העידן הסמארטפונים, היו אתרים בגודל אחד ספציפי. לא משנה מה הגודל שהיית מגדיר, זה היה תמיד אותו גודל. את זוכרת בהתחלה שעוד היה סמארטפונים בהתחלה, ועוד האתרים לא היו אתרים, זה נקרא בהגה המקצועית אתר רספונסיבי, שהוא מתאים את עצמו לכל גודל ומסך לפי אחוזים בבנייה. פעם זה היה גודל אחיד, והיית נכנס לטלפון וכזה מגדיל עם האצבעות. הכל היה אופקי, כמו במחשב, גם בטלפון. היום האתרים מתאימים את עצמם. אם במחשב האתר הוא אופקי, בסמארטפון הוא הופך אוטומטי לאנכי. ובמקום תפריט אופקי למשל של האתר, האודו, דף בית וכו', זה מסתדר בצורה עם כזה שלושה פסים ונפתח לך תפריט אנכי. זה ככה על קצה המזלג. וכשאתה עושה אתר לאומנים בסדר גודל הזה של צביקה או אריק איינשטיין זיכרונו לברכה, או גם החיים אם בדלו לחיים ארוכים, גידי גוב או דני סנדרסון או פוליקר או ארקדי או קלפטר, לעשות אתר טוב קם ונופל על אפיון טוב. אפיון זה אומר איזה דפים יהיו באתר. מה יהיה בכל דף, איך זה יתנהג, מה אני מציג, מה אני לא מציג, הכמויות שאני מציג, איך אני מסדר את זה, שזה יהיה ידידותי למשתמש, שזה יהיה נוח, שתהיה חוויית משתמש טובה.
זאת אומרת, אתה צריך מראש כבר לחשוב איך זה ייראה בכל אחת מן המדיות.
פחות
אומרת,
כן,
זה
לגמרי.
זה לא מספיק.
לגמרי.
וזה יצריך ממך איזשהו סוויץ'?
היום לא, זה כבר הרבה שנים, אבל
כשעשית את המעבר.
כשהיה מעבר, כן, אני בן אדם מאוד סטגלטן לשינויים. ואם יש תכונה שצריך למקצוע הזה, באמת זה סטגלטנות מהירה לשינויים. כי יש כל הזמן שינויים.
וההתאמה אינה כאמור רק לשינויים הטכנולוגיים, אלא בעיקר לאנשים.
בדיוק.
מדובר באומנים, אתה עובד עם הרבה מאוד זמרים מובילים ומפורסמים. מן הסתם יש כל מיני קפריזות, או לעתים אפילו שמרנות, ישנם שמעורבים מאוד, וישנם כאלה שאפילו לא פגשת, כמו פוליקר למשל. אז איך בונים אתר אישי, בלי לפגוש את האיש שסביבו הכל נבנה?
תראי, את כולם פגשתי. היחיד שלא פגשתי, שעבדתי מול ההפקה שלו, זה פוליקר. תראי, אני מכיר את היצירה שלו. אני ראיתי רעיונות שלו. אתה מקבל תחושה של הבן אדם ושל היצירה שלו. זאת אומרת, תמיד עדיף לפגוש. אבל זה לא שאתה עובד מול משהו או על מישהו או משהו שאין לך מושג לגביו.
ובכל זאת, גם על צבי, האתגר עם האתר הזה היה גדול בגלל... אבל... למה זה לא קרה?
כי ההפקה החליטה שהם, שפוליקר, כנראה מסיבותיהם השונות.
שהם שולטים.
הוא לא מעורב, אולי הוא לא רוצה, אולי אין לו סבלנות לזה, אולי אין לי מושג. הם אמרו לי מההתחלה, העבודה תהיה מולנו, וזה בסדר גמור.
אז איך התנהלת בסיפור הזה בלעדיו בכל זאת?
אני תמיד עובד, אני שואל את עצמי, שאלה ראשונה, מה הערכים שהבן אדם הזה מסמל לי? מה באישיות שלו בולט, קופץ, כאומן וכאדם. Mm-hmm. ואת הערכים האלה ומה שקופץ לי, אני מנסה להוציא כיצירה גרפית. מה שלי קפץ אצל פוליקר זה השילוב הזה בין שמחה מתפרצת, מין חפלה יוונית כזאת, ואתה רואה את זה בהופעות, יש איזה כמה שירים ברצף, שהוא עושה ממש חפלה כזאת, שזה מתחיל מכל מיני כאלה שירי רמבטיקו, וזה נהיה שמח, וכל הקהל בטירוף.
נו, הרי הדרנים שלו יותר ארוכים מההופעה.
נכון. ואז פתאום הוא יכול לעבור תוך כדי הופעה לשירים הכי מלנכוליים, אם זה אפר ואבק, או אם זה בוקר יום ראשון, או אם זה... והשילוב הזה הוא כל כך בלט לי, באישיות המוזיקלית שלו, וכנראה אישית גם, שהייתי, אמרתי, זה הפרדוקס הזה שאני רוצה לבטא באתר, אבל בצורה גרפית.
כלומר,
אמרתי, אני צריך לשחק פה עם צבעים מאוד מנוגדים, שמסמלים מצד אחד שמחה וחיים, ומצד אחד משהו קצת יותר עצוב, מלנכולי, אפל. אז ישר קפץ לי לראש בצורה אינטואיטיבית, שחור וצהוב. ואז עשינו את המין סקיצה לדף בית, שהשם שלו כזה נורא גדול בצהוב, והרקע מין שחור עם פאטרן, אבל לא צבע שחור. והיה ברור לי שאני צריך תמונות גדולות של פוליקר בדף בית ענקיות, כי פוליקר יש לו משהו מאוד חזק בבעה, בפנים, לדעתי, והוא עובר טוב מצלמה, הוא עובר טוב מסך. גם היה בחור מאוד יפה
נכון,
כשהוא הצעים.
נכון, העיניים
יש
עדיין...
לו, כן. אז השילוב הזה של תמונות כאלה גרנדיוזיות, גדולות ואיכותיות, של צלם מדהים, שלומי פינטו, אני חייב פרגן לו פה, שהוא מצלם אומנים בצורה פנומנלית. הצילומים של שלומי עם השחור והצהוב הזה של הצבעוניות הכללית, היה ברור לי מה הסקיצה הראשונה שזה פגז.
עד כמה ההיעדרות של יהודה עצמו מן התהליך משפיעה בכל זאת על האופן שבו אתה עובד על האתר, ואולי על האתר עצמו אפילו, כי ממה שהבנתי ממך, אתה תמיד מתחיל מפגישה אישית, ונוהג לרוב לעבוד עם האישיות שסביבה נבנה האתר.
נכון.
אז בכל זאת, כמה ההיעדרות שלו כן השפיעה?
תראי, אני, זו שאלה היפותטית, כי אני לא יודע לאן זה היה הולך, אם כן היינו נפגשים.
כן, אבל יש לך רפרנסים מאנשים אחרים.
אני אומר, יכול להיות שאם היינו נפגשים, הוא היה נותן לי עוד נקודות למחשבה, או עוד אופציות שלא עלו לי בלי פגישה איתו.
ולא ביקשת כל הזמן הזה?
אני לא נודניק. אני שאלתי פעם, פעמיים, אמרו לי, זה לא יקרה.
וואו.
וזהו. אני לא יכול לקפות את רצונותיי.
וכשאתה כן נפגש, מה זה דורש ממך בעצם מבחינת מערכת יחסים?
תראי, כל פגישה עם כל בן אנוש נקרא לזה, היא מורכבת. את יודעת, זה בסוף שני אנשים שצריכים לעבוד בהרמוניה. עכשיו, אומנים הם יותר... בואי נזכור שחלק מהאומנים האלה זה אנשים שהם באמת כוכבים מגיל 20. מהלהקה הצבאית, והם חלקם בני 70. תחשבי, זה לעבוד מול בן אדם שהוא לא יודע מה זה להיות בן אדם רגיל, אנונימי. זה אנשים שהם 50 שנה כוכבים, שכל הזמן אנשים סביבם מרימים להם ומשרתים אותם ועושים להם.
אז בעצם כשאתה נפגש איתם, אתה נפגש עם פסאדה? או שאתה מצליח להגיע למה שמאחוריה?
זה מה שיפה בעיניי, מה שאני שמח, שאני נותן להם הרבה רספקט על היצירה שלהם ומגיע להם, אבל אני מאחרי שנייה כזה, מההתרגשות הראשונית הזאת, אני עובד מול בן אדם, כמוני כמוך, ואני חושב שהם אוהבים את זה, שאני לא כל היום, את יודעת, אני לא אוהב את המילה, אבל אני לא מלקק להם. אני בא לעבוד. תראי, יש לי יכולת, כאילו במרכאות לבטל לא את האישיות המקצועית שלי, אלא כשאני נפגש עם מישהו לגמרי להתמזג איתו, אנרגטית, להבין את הבן אדם, להקשיב לו, ממש להקשיב לניואנסים הכי קטנים, להבין מה הוא רוצה, מאיזה מקומות הוא מגיע, מה הוא רוצה לבטא, מה זה כל הדבר הזה בשבילו, וכשאני בא בגישה כזאת כמו ספוג, שמכניס פנימה את כל הרצונות והחלומות והצרכים, עם הכוונה מקצועית שלי כמובן, כן? אם מישהו יעשה משהו שהוא לא נכון, או יבקש משהו שהוא לא הגיוני, או לא טכני נכון, או לא, אני אגיד לו. אבל אני מנסה נורא 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 להיות הספוג הזה שמוציא את זה החוצה כיצירה גרפית. ואני חושב שיש לזה המון היבטים והקשים בתהליך העבודה.
למשל, תן לי דוגמה למהות ואיך היא מתרגמת לגרפיקה עיצובית.
יפה. מקרה מאוד מאוד בולט זה גידי גוב. גידי גוב, כשנפגשנו, אני שאלתי אותו באופן אישי, מתוך סקרנות אמיתית, תגיד לי, למה אתה רוצה שיהיה לך אתר? אתה אייקון, אתה ממלא את הזאפות, בלי שום כלום, אתה לא צריך את האתר שימלא לך את הזאפות. אז הוא אמר לי, אני רוצה בית וירטואלי שמאגד את כל מי שאני ומה שאני, ומוציא את זה החוצה בצורה אינטליגנטית, כמו שאני רוצה. אמרתי לו, אז מה זה כמו שאני רוצה? בוא תגדיר לי. אז הוא אמר לי, אני מאוד אוהב מינימליזם עיצובי, ברוח הזן היפני כזה. ואני רוצה שהאתר יהיה כמו חדר ריק, שאתה נכנס אליו, כמו שאתה נכנס לדירה, ואתה עוד לא מכיר, ואתה לא מבין איפה סוגרים את האור, איפה פותחים את החלון, פתאום אתה מגלה לאט לאט, פה המתק של החלון, פה המנעול, פה האור. אז ככה אני רוצה, אני לא רוצה שהתוכן יתנפל על הגולש כשהוא נכנס לאתר. וזה אתגר עיצובי.
אבל איך זה קשור למי שהוא? כלומר, אני מנסה, אתה אומר לי...
זה קשור למישהו, קודם כל בהקשר של מה שהוא אוהב, והטעם שלו.
כן, אבל זה משהו אחר. אתה אומר לי, אני קולט את המהות של הבן אדם ומתרגם את זה גרפית.
נכון, אבל המהות של הבן אדם זה גם חלק מזה, זה הרצונות שלו, והטעם שלו. אז אם הוא אומר לי שהרצון שלו הוא כזה, והטעם שלו הוא כזה, והוא נורא אוהב מינימליזם, והוא נורא אוהב חדר ריק, נקרא לזה כהגדרה, זה בא לידי ביטוי גרפי, וזה חתיכת אתגר גרפי.
בעצם אתה מחבר כאן, לפחות לגבי האומנים, ובעיקר הזמרים, בין מוזיקה לבין אומנות ויזואלית.
נכון.
ואמצעי טכנולוגי. כלומר, נכון. השילוב הזה אפשר לומר שהוא אולי... מאפיין את המהות שלך, נכון? נכון. מגיל צעיר מאוד.
בגלל זה, לפעמים אני אומר לעצמי שזה לא קרה סתם החיבור הזה לאומנים. כי קודם כל אני אספן מוזיקה. יש לי בבית 5,000 תקליטים ויניל ו-5,000 דיסקים בערך.
וואו.
הבית שלי זה כמו של קוטנר. אפילו פיטר רוט הגדיר אותי, הוא אמר, חוץ מקוטנר לא פגשתי בית עם כל כך הרבה מוזיקה, כשהוא היה אצלי. אז קודם כל זה אהבת המוזיקה, זה אהבת האומנות בכלל, וזה אהבת בהקשר הוויזואלי גם. הייתי ילד שמצייר המון, ועכשיו אני מצייר במרכאות, עושה את האתרים האלה מבחינתי, זה כמו ציור. ומה שמצחיק זה כשילד הייתי יושב ומצייר שעות ושומע את אותם אומנים שהיום אני יושב ושומע אותם בתקליטים בסטודיו שלי ועושה את האתר שלהם, שזה כאילו כמו סגירת מעגל כזאת מדהימה. מוזיקה מבחינתי זה נשמע קלישה, אבל היא ממש שם חיים, זאת אומרת באותו לבל של שתייה ואוכל. אני כל היום שומע מוזיקה, 24/7 יש אצלנו בבית מתנגנת מוזיקה, בין אם זה בשבתות בבוקר שכולנו אוכלים וככה רואים משהו וזה, תמיד יש תקליט ברקע, תמיד יש מוזיקה ברקע, והיו רגעים בחיים, ואני באמת לא מגזים, שמוזיקה ממש הצילה אותי נפשית. כאילו, במיוחד בגילאי ה-20 ומשהו, שאתה כזה עוד מחפש את הדרך שלך, ויש הרבה סורי גדילה, ומוזיקה זה משהו מאוד נוכח, מאוד. זה ייסוג גם. כל האספנות והקנייה והמציאת דברים שאתה רוצה, והיום זה עוד יותר בולט, כי היום כבר המוצרים הפיזיים הם פחות קיימים. אז אם אתה רוצה תקליט מסוים, אתה לא יכול להיכנס לחנות, אני רוצה את התקליט הזה, כי אין אותו. אתה צריך לנבור ולחפש אותו בכל מיני חנויות יד שנייה, זה עיסוק, זה תחביב.
בנוסף, כשאתה אומר הצילה אותי נפשית, מה זה אומר?
תראי, זה אומר שאם היה לי, סתם דוגמה, איזה אהבה מהסרט, אני זוכר התקופה שהיה לי איזה אהבה מאוד כזאת, היא גדולה מהחיים, ואת יודעת, עם כל ההתייסרויות האלה כן. של גיל 20 ומשהו, אז אתה בא הביתה, ואתה בדיכאון, ואתה שם איזה תקליט, וזה ממש כמו...
מה היית שם?
אז בתקופה ההיא, הרבה מהאומנים האלה שאנחנו מדברים עליהם,
כן?
והרבה גם ניקי, ואני מאוד מאוד אוהב, ואהבתי אז גם רדיוהד, כמובן ביטלס, רולינג סטונס, לד זפלין, את יודעת, כל אבות המזון, הישראלים והלא ישראלים. נטשה הייתי שומע המון בתקופה ההיא, אז בשבילי לעבוד עם ארקדי זה היה וואו, כי הוא באמת... אמרתי לו...
עכשיו אתה יודע, עכשיו אם אתה נכנס לאיזה מצב רוח רע, מרים טלפון לארקדי.
כן.
אומר, שמה, סדר לי איזה שיר.
כן, כן, לגמרי. ואפילו עכשיו, בזמן שעבדנו על האתר שלו, אגב, היה לי איזה אירוע משפחתי לא פשוט, ואני זוכר שקמתי בוקר אחד, וכמו אז, בימים ההם, שמתי את שירי ויסוצקי, שזה תקליט שאני מאוד 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 אוהב, שלו, וזה פשוט הרים אותי בתחושה, זה כמו, אני אומר, כן. זה כמו תרופה. עכשיו, תוסיפי לזה לאהבת מוזיקה, את הציור, שכילד, כמו שאמרתי, נהגתי לצייר שעות, אני מדבר איתך 7-8-9 שעות ברצף.
וואו.
כן. יושב ומצייר ומבקש מאבא שלי לשים לי תקליטים ברקע, של כל כוכבי התקופה. אריק איינשטיין, יורם גאון, יגאל בשן, דני ליטני, ומרוב שהייתי ילד אסמטי גם, אז פעם בשבועיים היינו הולכים לאיזו מרפאה, שהיו עושים לי כאלה אינלציות. אני מדבר בכיתה א', ב', ג', היו לי גם שתי דלקות ריאות מאוד קשות בשנים ההם, וגם שם הייתי, אמא שלי הייתה אומרת לי, תיקח איתך דפים וצבעים, אולי נצטרך חכות, אז תצייר וזה, וכמה פעמים האחיות ראו את הציורים, בזמן שאני יושב שם ומצייר, ונדלקו, ואמרו לי, אפשר לתלות את הציורים שלך במרפאה? אמרתי, בטח. אז התחילו, באמת, התחילו לתלות ציורים שלי בקופת חולים ליד הבית, וגם במקום הוא ביפו, שהיינו הולכים אליו, ואמא שלי הייתה גאה, חשבה, גדל לה איזה ג'יניוס. והיום, כל האהבות האלה שהן כל כך מושרשות בי, בעצם אפשר מטאפורית לחשוב על זה שכאילו אמרתי את הגואש והפנדה בעכבר ומסך מחשב, ובמקום לצייר את הציורים ההם, אני יושב היום שעות ומעצב את האתרים האלה, ושומע את אותה מוזיקה ברקע ועדיין מתקליטים.
למה מתקליטים?
כי תקליט נותן כבוד ליצירה ולמוזיקה, כמו ששום פורמט אחר לא נותן. נתחיל מזה שאלבום, מה שנקרא פעם אלבום, זה יצירה אחת כוללת. כמו ששמעתי באחת התוכניות שלך, שריאנת את יהודה דרי, אי אפשר לחשוב...
מעצב העטיפות כן, של מעצב התקליטים.
אי אפשר לחשוב על אלבומים גדולים שאנחנו כולנו מכירים בלי העטיפה שלהם. זה חלק
כן,
בלתי נפרד.
כן, הוא מדבר שם על העטיפות.
ואני גם מאוד חושב את זה. זה חלק בלתי... אני גם רוצה עכשיו, אגב, בשנה האחרונה המון עיצובים לעטיפות גם בעצמי, לסינגלים ולכל כן. מיני. אז אי אפשר לחשוב על אלבום בלי עטיפה. אי אפשר לחשוב על אבי רוד בלי המעבר חצייה. אי אפשר כן. לחשוב על הפינק פלויד בלי... אי אפשר לחשוב על נטשה, שינויים בהרגלי הצריכה. בלי עטיפה המצוירת היפהפייה הזאת. עכשיו, כשזה בא בתקליט, זה גם נורא גדול.
נכון.
אז זה יותר בולט. בפנים יש חוברת, וזה נפתח כזה כמו ספר. ואתה יושב ושמת תקליט ומעלעל בזה, זה נורא כיף, כן. זה אחד. שתיים, הסאונד הוא הרבה,
באמת?
הרבה... זה לא שזבט. הסאונד בתקליט, אני אומר לך, עכשיו קניתי מערכת חדשה, יש לי איזה חבר עיתונאי מוזיקה, וישבנו ובדקנו, ויש לי הרבה אלבומים שיש לי אותם גם בדיסק וגם בתקליט. שמנו דיסק ומיד התקליט, זה הבדל תאומי.
מה אתה אומר?
כן.
וואי, יש לי עוד תקליטים בבית.
אני ממליץ לך
אומר...
בחום להחיות אותם.
אבל רגע, לכאורה הובלת מלכתחילה למקצוע הזה. אבל תכלס, למדת גיאוגרפיה, ואפילו עבדת 5 שנים כגיאוגרף, אז מה קרה?
לא, למדתי גיאוגרפיה, ואחרי זה למדתי גם עיצוב, אבל מה שקרה, אני גדלתי במשפחה בשנות ה-70, שמה שקבע זה אם אתה תוכל להתפרנס מהמקצוע. עכשיו עוד לא היה אז עיצוב גרפי במתכונת של היום, של מחשב דיגיטלי. וכאילו הייתי מין נער כזה... קצת ברדקיסט, מאוד פעיל בתנועת נוער, ולא למדתי בתיכון, לא השקעתי בלימודים, בואי נגיד. ואז השלמתי בגרויות אחרי הצבא, ואמרתי לאבא שלי, אבא שלי היה דוקטור לכלכלה, ואצלנו בבית, אלה האנליטים, שזה שני האחים שלי, היו הנחשבים יותר, להם יהיה יותר, מה תעשה? במה תעבוד? מה יהיה איתך? אתה כזה חולמני, אתה נאיבי, אתה
מצייר.
כן, מה תעשה עם זה? אז אמרתי, אוקיי, אז מה אני אעשה? אז התלבטתי ככה, והתייעצתי עם אבא שלי. אבא שלי אמר לי, אני לא אשכח את המשפט הזה. תשמע, כלכלה ומתמטיקה זה אנליטי מדי בשבילך, אתה לא תצליח להתמודד עם זה, והוא צדק לכאורה. אני באמת לא אנליטי, אבל תלמד גיאוגרפיה, זה כזה חצי ריאלי, חצי אומני, אתה עוד תצליח איכשהו ללמוד את זה.
ומה תעשה עם זה?
ואז תלמד מקצוע, תואר שני, תכנון ערים, יהיה לך מקצוע.
אוקיי.
אז הלכתי, למדתי גיאוגרפיה, דו חוגי, למדתי גיאוגרפיה ופילוסופיה. עכשיו, בגיאוגרפיה באמת אכלתי חצץ. קודם כל, זה לא עניין אותי, אבל...
טוב, כי זה גיאוגרפיה.
לא, גם הייתי שם אוטסיידר, כי הייתי אז תל אביבי כזה, את יודעת, נקרא לזה אז, סטלן תל אביבי, דירות סחורות, דרינקים, בחורות, ואני בא לשם כל יום לחוג, וכולם שכאלה מיטיבי לכת, סנדלי שורש, כל שבת טיול, ואני, מה לי ולדברים האלה? והצחוק הגורל שדווקא מצאתי המון עבודות, אחרי התואר, עבדתי בזה 5 שנים. ובגיל 30 אבא שלי חלה במפתיע בסרטן ונפטר תוך 8 חודשים. וזה האירוע המכונן של חיי, שראיתי שאין מה לתכנן לגיל 67, כי הוא כל כך חיכה לגיל הזה, שההורים שלי עמדו לקבל דירה חדשה, שהם עבדו עליה שנים, כל מיני רירושות, משפטים. וביום שהם קיבלו את המפתח לעבור לדירת חלומותיהם, שהוא כבר כאילו יכול להוריד הילוך בעבודה, והכל כזה, ילדים מסודרים, בום, סרטן, נפטר. וזה הוכיח לי שאסור לדחות. צריך לחיות באמת כמו הקלישאה את הרגע, ולהגשים את החלומות שלך היום, לא מחר ולא מוחרתיים, ובטח לא עוד 40 שנה. ואז יום בהיר אחד, חודש אחרי שהוא נפטר, עזבתי את הדירה שגרתי בה שלא אהבתי, עזבתי חברה שלא אהבתי, ועזבתי את העבודה, הכל באותו יום.
מה?
כן. כולם חשבו שהתחרפנתי, וחזרתי לגור אצל אמא שלי בחדר ילדותי. בדיוק יצא השיר של אהוד בנאי, באותו שבוע, מארינה, את יודעת שהילד בן 30, והרגשתי כאילו הוא כתב את זה לכבודי, וידעתי שלא יודע, היה לי איזו תחושת בטן פנימית, שאני אמצא את הדרך שלי ויהיה בסדר. ואז התחלתי לחתום בלשכה, ואחרי שבוע ראיתי שלט הסבת אקדמיים לעיצוב אתרי אינטרנט, והגשתי מועמדות והתקבלתי ועשיתי את הקורס, ויום אחרי זה התחלתי לעבוד במעריב, באתר שרק קם של מעריב.
ואני מבינה שאת אתר האינטרנט הראשון שלך בעצם עשית בסיום הקורס.
כן, היה פרויקט גמר של הקורס.
ואתה שולח אותו לדודתך כדי שככה תתרשם, כי... יאללה, איזה...
דודה שלי הייתה מעצבת גרפית מדהימה, אחת מהראשונות מהמחזור הראשון או השני בבצלל. לימים היא הפכה לסרטטת הראשית של פרויקט התאומים בניו יורק, והיא הייתה פיגורה בתחום, כאילו, ומה יותר טוב מלשלוח לכזאת פיגורה גרפית, את האתר הראשון שעשיתי, שזה היה בסך הכל אתר HTML פשוט של 3 עמודים על גדולי הג'אזיסטים בהיסטוריה.
אז מה אומרת הדודה?
הדודה מסתכלת על זה, שלחתי לה את זה ממש בפיק ברכיים, והיא אמרה לי את המשפט הבא, ממש, אני זוכר את זה כל כך חד, יקירי, מצאת לדעתי את הייעוד שלך בחיים, יש לך כישרון יוצא דופן לזה.
וואו. ודעת,
יש את המשפט, צריך מבוגר אחד שיאמין בך?
כן.
אז זה.
אז לאן זה מתגלגל?
אז אחרי הקורס הסבת אקדמיים, עבדתי כמה שנים כשכיר במעריב ובעוד מקומות, ובגיל 40 קפצתי ראש והפכתי עצמאי בהשראת אשתי, שניתה עצמאית חודש לפניי, במקצוע שלה. והתקניתי, אמרתי, אני גם רוצה להיות עצמאי, נמאס לי בוסים ונמאס לי לקום כל בוקר ולרוץ בפקקים לעבודה וכו'. ויום אחד אני מקבל אימייל מאיזה מתכנת שעבד איתי במעריב, שי, ששואל אותי בשיא התמימות אם אני עדיין בתחום, ואם מתאים לי לעצב אתר לאבי בללי סולניק מת הטרקטור. כאילו, אמרתי לו, דה, ברור שאני רוצה לעצב אתר לאבי בללי, עוד גיבור ילדות, או נעורים, אבל מה לך ולא? אז הוא מספר לי שהוא התחתן עם אחותו,
כן.
ואבי צריך אתר.
אז אבי בללי, שאגב, התארח גם הוא כאן במאחורי הקלעים, היה האומן הראשון שבעצם פתח לך שער לעולם הזה של מוזיקאים שיבואו נכון. אחריו, ובלילי לא היה מוזיקאי שנקרא על דרכך, אלא דמות שמחזירה אותך לא רק עשרות שנים אחורה, אלא בעצם לאהבה המטורפת הזאת למוזיקה חדשה מודרנית.
נכון. ההיכרות הראשונה שלי עם בלילי בעצם התחילה עוד כשהוא לא הכיר אותי, שאני הכרתי אותו דרך המוזיקה שלו. חזרתי משנה בסן פרנסיסקו, שם הייתי אחרי הצבא, והדבר הראשון שעשיתי, רצתי לחנות הקליטים, כמובן. שאלתי את המוכר, תגיד, יצא איזה משהו מגניב, חדש, בשנה האחרונה? והוא מושיט לי את התקליט של נקמת הטרקטור הראשון. הוא אומר לי, תקשיב, אתה חייב להקשיב לזה, זה משהו מדהים. אני לפעמים אוהב לקחת ככה ליבר, בלי לדעת מה זה, כי אני אוהב את אלמנט ההפתעה. לקחתי את התקליט, באתי הביתה, שלפתי אותו מעטיפה, שמתי, וכמו שאומרים, באמת נשמטה לי הלסת. הרגשתי שזה משהו שלא שמעתי משהו דומה בעברית. כל הסאונד, כל התפיסה הייתה אחרת. זה היה מדהים, באמת הייתה חוויה. והתחלתי לעקוב אחרי הלהקה הזאת, אחרי נקמת הטרקטור. הייתי הולך להופעות, אז הם הופיעו בלוגוס, היה זה מועדון הופעות ליד שוק הקרמל, ואז לימים אחי פתח פאב בפלורנטין, עם ישי אמיר שהיה שותף שלו, ישי אמיר שהוא גם בתעשייה של המוזיקה, וישי הביא שותף לפאב את אבי בללי. זה היה כמה שנים לפני הפנייה לאתר. והיינו יושבים לפעמים ומדברים, בסוף, אני הייתי ברמן בפאב, והיינו יושבים ומדברים על מוזיקה וכו', אבל כשהתקשרתי אליו אז עם ההפנה של הגיס שלו, הוא לא זכר אותי בכלל מהפאב, ולמרות זאת קבענו פגישה, הגעתי אליו, ושם נפתחה לי דלת, שאני באמת זוקף את זה לזכות בללי.
אז באמת, אתה ראשון, פעם ראשונה אתה מגיע לביתו, פעם ראשונה מתחיל לבנות תהליך עבודה, שאינו רק סוג של בראשית, אלא באמת פרויקט מכונן ממש בעבורך. אז מה היה בפגישה הזאת?
תראי, בללי לדעתי אז היה בתהליך אישי לא פשוט, אני חושב שזה היה בדיוק בתקופה שהוא התגרש. אני יודע כי הגעתי לדירה ריקה, ריקה, אני מדבר שני שרפרפים ופוסטר של לד זפלין. והוא פתח לי את הדלת ככה אחרי איזה לילה של נראה לי של שתייה או משהו, היה ככה נראה ממש
הפוך,
הפוך זו המילה. בלי חולצה, אני ממש זוכר את זה כאילו אתמול. הוא אומר לי, אוקיי, יאללה, מה נשמע? זה, בוא, תראה לי אתרים. ואני פותחים את המחשב, ואני מראה לו כל מיני אתרים שעשיתי כבר כעצמאי. ואז הוא אומר לי, תשמע, נראה על הכיפק, אבל אין פה אף אתר של מוזיקאי. אמרתי לו, מין משפט חצוף ונחמד. אמרתי לו, אז עכשיו יהיה אבי בללי. והוא אומר לי, אוקיי, בוא נלך על זה. וכל כך התלהבתי, וכל כך ראיתי שם הזדמנות, שזה האתר הראשון והאחרון עד היום שהתחלתי בלי אפילו לא קבענו תמחור, כאילו לא חוזה, לא מקדמה, לא כלום. באתי הביתה, התנפלתי על המחשב, והיה ברור לי שזה אתר שהוא צריך להיות אחר, שהוא לא יכול להיות איזה אתר שנראה מיינסטרים כזה.
אז?
משהו שמבטא את העולמות שלו, שהוא בא מהעולמות של התיאטרון, של המחול, של לילה, של מסתורין, של משהו אחר, היה ברור לי פחות או יותר מה זה צריך להיות. והוא הסכים איתי, אני אמרתי לו את זה בפגישה.
כן.
ואמרתי לו, בכל זאת תשלח לי אבל תמונות, שיהיה לי חומר לשחק, ככה להתבחבש בעיצוב. ואז הוא שלח לי 8-9 תמונות, כל אחת יותר טובה מהשנייה. ואז הייתה אחת שראו אותו עומד כמו צללית שחורה, רואים את הקווי מיטה רק של הפנים, ועם גיטרה, על רקע של קיר כזה תעשייתי, מואר במין אור חלחל כזה, ואני ראיתי את התמונה הזאת, וואו, אמרתי, מה זה הדבר הזה? זהו. והיה לי את כל הקומפוזיציה בראש. איך שראיתי את התמונה, ידעתי איפה היה תפריט, ובאיזה פונט אני אשתמש.
וואו.
ואני אומר, כל סקיצה ישבה לי בראש, רק הייתי צריך לעשות אותה טכנית.
כלומר, התמונה זרקה אותך לכל...
לעולם שלם, כן.
כן.
היה לי ברור שעל רקע התמונה הזאת, גם הוא אמר לי את זה, נדמה לי בפגישה, דיברנו גם על פונטים אפילו בפגישה. והוא אמר לי שהוא אוהב פרונטים עם איזה ארומה דווקא ישנה, תנכית כזאת. מצאתי פרונט, אמרתי, וואו, זה בול מתאים, גם בגלל שהוא אוהב, אבל גם זה באמת התאים לתמונה הזאת, ויצא סקיצה, באמת, היה לי ברור שהיא טובה. פשוט ידעתי. ולמחרת בבוקר התקשרתי, אמרתי לו, אתה מול מחשב? אז הוא אומר לי, כן, אמרתי לו, אפשר לשלוח את הסקיצה? הוא אומר, ברור. אז אני אומר לו, חכות איתך? כן, חכה. ואני שולח, ואני במתח. ואני שומע אותו ככה, רגע, רגע, רגע. טוב אתה! טוב אתה! ככה נולד האתר של בללי.
היה כל תהליך העבודה, כלומר...
היה נורא כיף, אני נורא אוהב את האיש. באמת אישיות מיוחדת. אנשים לא יודעים, הוא גם נורא מצחיק. כאילו,
נכון.
אני מדבר איתו הרבה עד היום, וכל שיחה... אשתי יודעת שאני מדבר עם אבי בללי, כי היא שומעת רעמי צחוק.
ואני מבינה שבאמצע איפשהו, מה שדיברנו קודם על השינוי של הטכנולוגיה, זה
כן,
קרה
אז,
גם פה.
אז כן, אז האתר ההוש, היפה הזה, זה היה לפני עידן הסמארטפון. הבנו באיזה שלב שצריך לעשות אתר חדש.
מה השתנה?
הובילה שם את האתר החדש, שזה קומפוזיציה אחרת, שזה מין... לא תמונות מתחלפות כאלה כמו שיש בהרבה אתרים, אלא תמונה אחת קבועה שעוד תמונה נכנסת לתוכה, קצת כמו האלמנט לכאורה בפייסבוק, שיש כזה תמונת קאבר ותמונה קטנה שעומדת עליה.
ואבי בללי כותב עליך, אלדד הוא לא מעצב אתרים רגיל, אלא אומן בנשמתו, צלילים, תמונות, מילים מעוררים אותו, וזה פתח אדיר לדיאלוג מעניין, מקיף ועמוק. אתה משמיע צליל, אומר משפט, מדבר על סרט שאתה אוהב, ואתה רואה שהוא מבין, הוא מתחבר לזה, הוא מעביר אותו לעולם שלך. זה כמו ללכת לחיית שיתפור לך חליפה בהתאם למידות שלך. אבל לפעמים אתה תופר חליפה, ואיכשהו היא לא מתאימה, וצריך לתפור חליפה מחדש.
תראי, רוב המקרים, באמת, לא משחצנות חלילה, אחוזי פגיעה שלי גבוהים, כבר בסקיצה הראשונה. לא, כי אני באמת יודע לקרוא את הבן אדם.
אתה חיית לא רע.
חיית לא רע, נקרא לזה. יש מקרים, וזה מאוד נדיר, אבל היה לי מקרה עם ארקדי דוכין, שכשהתחלנו את האתר, ארקדי נתן לי רפרנס. אמרתי, תשמע, יש איזה אתר ללהקה שאני מאוד אוהב, שאני אוהב את האתר שלהם. ונתן לי לראות את האתר של להקת ארקד פייר, להקה באמת טובה. ראיתי את האתר, כמובן שאמרתי לו שאני לא מעתיק אתרים, אבל אני אנסה לעשות משהו באזור הזה, כאילו, עם ארומה דומה, או שמתכתבת עם זה. ועשינו משהו, באמת יפה. אני אהבתי. התחלנו כמובן מהלוגו. כל אתר מתחיל מלוגו, אם אין לוגו. אם הלקוח מביא לוגו, אז אני מתחבר ללוגו. אבל אם אין לוגו, אז אני מתחיל מהלוגו. ועשינו לוגו. וארקדי אמר לי, תשמע, אני רוצה לוגו של איגואנה. זה החיה שאני אוהב, בגלל שהיא כל הזמן בהשתנות מתמדת, מחליפה זהויות וצבעים. זה חיה שמסמלת אותי, עשינו לוגו, הוא אהב את הלוגו, ועל הלוגו הזה בנינו את האתר. אהב את האתר, יישר לי את הסקיצות, עשינו תכנות, האתר מוכן, עכשיו נשאר רק להזין תוכן, ואני בא אליו, כולי התרגשויות, להראות לו את הרך הנולד. ואז ארקדי מסתכל, אומר לי, תשמע, כל הכבוד אחי, אני יודע שזה מה שרציתי, אבל אני לא רוצה את זה עכשיו. אלם. אני אומר לו, למה עכשיו? למה לא אמרת לי את זה עוד בשלב הסקיצות? הוא אומר לי, הייתי צריך לעבור את כל מה שעברנו כדי להבין מה אני לא רוצה. אוקיי.
שזה,
אז מה אתה כן רוצה? זו השאלה ששאלתי. אז הוא אומר לי את המשפט הבא, לא אשכח את זה. הוא אומר לי, אני רוצה אתר שיראה כמו משחק קלפים של ילדים כזה, מין קולה של תמונות, שאתה נוגע בהם, קורה משהו, הם מתהפכות או עושות איזה סלטה, וכל התמונות זה איגואנות. עכשיו, לא, זה באמת בקשה יוצא דופן. אתה אומר, סליחה על הביטוי, what the fuck? מאיפה אני אביא לך עכשיו אתר של משחק קלפים של איגואנות? ואני מודה שנכנסתי לחרדה כשהוא אמר לי את זה. אמרתי, איך אני עושה? מה? איך אני מתחיל דבר כזה אפילו? אחרי האלם הראשוני... ניסיתי להבין יותר לעומק, ואמרתי לו, אוקיי, בוא תנסה, מעבר למושג שתביא פה, בוא תנסה להסביר לי יותר לעומק, מה אתה מדבר, איך זה ייראה, מה. ואז הוא אמר לי, אני רוצה קולאז' כמו 9 תמונות, כל אחת בנפרד, אבל יש איזה לוק לדבר הכולל. ואני רוצה שזה יהיה באמת איגואנות מצוירות כאלה. מאיפה אני אביא איגואנות? הוא אמר לי, אני אמצא אחת התמונות של האיגואנות, כי אני יודע איזה איגואנות אני רוצה.
הוא ממש מתמצא.
כן, לא.
בצד הזואולוגי של...
ואמרתי, אוקיי, אני זורם, אני זורם במרכאות עם השיגעון, ובוא נראה מה יצא.
כן, דווקא זה לא רע להשתגע קצת לפעמים.
לא, זה היה מדליק. אחרי האלם הראשוני והחרדה הראשונית, פתאום זיהיתי פה הזדמנות. אוקיי, אני יוצא מאזור הנוחות שלי, מאזור המוכר.
כן.
אני הולך עכשיו לאזור לא ידוע, שאני מובל על ידי ארקדי, שהוא בן אדם מספיק חכם ויצירתי, ובוא נראה מה יקרה עם זה. וככה נוצר איזה דיאלוג מגניב. קודם כל, ישר באתי ומצאתי לו את הגלריה שתבטא את הקולאז' הזה. טכנית. הראיתי לו ממש איך זה עובד, והוא נדלק. הוא אמר לי, בול, זה מה שרציתי. אז קודם כל, ברגע שהיה לנו את הפתרון הטכני, עכשיו נשאר להכניס לריבועים את התמונות הנכונות. אז עבדנו ככה ביחד. הוא שלח לי וניסיתי והחזרתי לו, עד שהגענו לקולאז' הנכון. ואז החלטנו שאנחנו רוצים רקע מאחורה, שיתכתב עם כל הדבר הזה. עכשיו, היו לו גם כל הזמן בקשות, מעבר לאיגואנות ולכל הדבר הזה, שהן כאילו לא רגילות. למשל, הוא אמר לי, אני רוצה לוגו, שהלוגו יהיה ענק. עכשיו, זה כאילו לא מקובל. בדרך כלל באתר, אתה רואה לוגו כזה בפינה העליונה, למעלה, משמאל, מימין, בגודל סביר, כן. לא ענק. אמרתי לו, אבל זה לא נכון. אני רוצה שנעשה ככה. וכל הדברים שהוא רצה, אני חייב להגיד את זה, זה היה מדהים. כל מה שהוא רצה, שאני רואה כאילו לא נכון על פניו, נגד הכללים, בסוף יצא איזה משהו שלם ומהמם.
האמת שזה באמת אתר מהמם. אני חייבת להגיד שהאיגואנות מדליקות.
כן, זה...
וגם אין עליהן שום... כאילו, אתה לא יודע מה יש מאחורי האיגואנה. נכון. לא כתוב שם.
לא, רק שאתה עומד עליה, זה מתהפך.
רק
שאתה
עומד עליה, זה מתהפך. אז זה כזה הפתעה.
זה מה שהוא רצה. הוא רצה כמו משחק לילדים שהם מגלים.
וזה ממש יפה. כן. זה ממש כיף.
ממש כיף, ואני... זה אחד האתרים באמת שאני גאה בו, ואני אומר, יש לארקדי זכות יוצרים ענקית עליו. כן. זאת אומרת, זה דיאלוג שלנו משותף, אבל זה לא היה קורה בלעדיו. אז הנה, זה עונה לשאלה שלך הקודמת, מה יכול לקרות כשאתה עובד עם מישהו? כי זה לא היה קורה בחיים האתר הזה, אם הייתי עובד על האתר של ארקדי, בלי ארקדי.
כן.
עכשיו, בתהליך, הייתי אצלו כמה פעמים כמובן, ויום אחד באתי אליו, והוא בדיוק ניגן משהו. כשבאתי, הוא ניגן איזה טרק, ואז הוא אמר לי, בוא, תשמע. והתחיל לנגן כל מיני דברים, ולאט לאט הוסיף דברים, והוסיף כלים, והוסיף, הכל במחשב. זה היה איזה 40 דקות שהוא פשוט עשה בלייב יצירה, כאילו לראות את האומן המדהים הזה, בלייב, מנגן לי, כאילו כמו כן. קונצרט יצירה פרטית, בזמן שהיא נוצרת.
כן.
וואו, זה היה אחד הרגעים, באמת, רגע מיוחד מאוד. ומה שהיה מדהים לראות, שהוא מתרגש, כאילו, לא משנה, כאילו בקיסריה עכשיו, זאת אומרת... אני יושב שם בסך הכל, רק אני. הוא אמר לי את זה גם פעם בשיחה, וראיתי כמה זה נכון, שהוא יכול להופיע לקיסריה מלאה או לשני אנשים ולהתרגש באותה מידה. וזה
כן,
מדהים.
כן, קהל זה קהל.
כן, הוא איש מאוד מיוחד.
הנאיבי האחרון התעורר בבוקר והביט בחלון על הזריחה האחרונה הוא המיס קצת סוכר בקפה השחור הוא קרא בין דפי העיתון על ארצו היפה שבורת החלום מה שנאיבי אמר לי בחום זה לחשוב שאפשר להמשיך כמו היום שאלתי אותו מה יהיה עם כל הפתידות והשבר הוא אמר כמו תמיד עתידה יהיה בסדר עוד תראה שכולם ימצו את האמת הנשכח אי אפשר כבר לבד ידידי חייבים ביחד הנאיבי האחרון מסתכל בעיניי וראה את הכל את התקווה שנאמר את הילד שכל כך רצה לגדול אחרי זה הוא קם והלך נפרד לשלום אבל נשאר בתוכי וברגע אחד הכל הסתדר הבנתי מיד שאסור לוותר שאלתי אותו מה יהיה עם כל הפתידות והשבר וענה כמו תמיד אל תדאג יהיה בסדר עוד תראה שכולם יאמצו את האמת הנשכח כי אי אפשר כבר לבד ידידי כי חייבים
האחרון שעליו שר ארקדי באהבה כה גדולה הוא כמובן אריק איינשטיין, האחד והיחיד, שבאופן מפתיע, או שאולי לא כל כך מפתיע, לא היה לו אתר רשמי של ממש, שמאגד את כל מכלול היצירה שלו, שלל הכישרונות שעל חלקן ספק אפילו אם יודעים. התיאטרון, הספורט, הטלוויזיה, הכתיבה, הקולנוע, הילדים והשירה כמובן. והיוזמה לאתר הזה מגיעה ממך. אז איך לא גנבו ממך את זה קודם?
האמת שאני, אני מעריץ אריק איינשטיין באמת מיינקותי.
זה לא.
לא, אבל ממש מיינקותי. אם תרשי לי, אני אספר סיפור קטן. אחי הגדול העריץ אותו, ואחי, גרנו אז, עד שנות ה-70, שלושה אחים באותו חדר. והוא תלה פוסטר ענק שלו, הוא גדול ממני בשבע שנים. אז שהוא היה בן 10 בערך, אני הייתי בן 3. ואז הוא תלה את הפוסטר. ואמא שלי מספרת שהייתי נוסע על האופני 3 גלגלים, בבית, צדה ווארות בבית עם האופניים, ונכנס לחדר, וכל פעם שהייתי רואה את הפוסטר, הייתי אומר לה, אייק איינשטיין, אייק איינשטיין, בטעות הגאיה כזאת. וזה לפני שידעתי לדבר, זו המילה, היא אומרת שזו המילה השלישית שאמרתי, זה אמיתי. אחרי אבא ואמא, אייק איינשטיין. אז הייתי ערוס עליו באמת מיינקותי, ולאורך כל חיי, באמת, הוא מלווה את כל החיים שלי. כל תקליט שלו זה תקופה אחרת, זה יצא בצבא, וזה יצא בתיכון, ויושב על הגדר, ו... ואז יום אחד, סתם סקרן אותי, אמרתי, מעניין אם היה לו אתר, כי אף פעם לא שמתי לב לזה, ונכנסתי, קלטתי שאין לו אתר, אין. אין שום דבר שמאגד את המפעל חיים המדהים
איך
הזה.
איך זה יכול להיות?
לא יודע. ואמרתי עצמי, וואלה, אני חייב לעשות לו אתר, חייב.
לפני שמישהו...
לא היה לי את המחשבה הזאת בכלל, פשוט היה לי
לא,
דחף.
לא, אני חושבת איך מישהו לא חשב על זה...
לא יודע, היה לי דחף לעשות לו אתר.
כן.
ואמרתי, אוקיי, למי אני צריך להגיע כדי לעשות לו אתר? מן הסתם למשפחת איינשטיין. איך אני מגיע למשפחת איינשטיין? ישר חשבתי, מי אני מכיר שהכיר את אריק באופן אישי? קפץ לי לקוח שלי, פיטר רוט. אז כתבתי לפיטר רוט שיש לי רעיון וחלום לעשות אתר לאריק איינשטיין. א', האם הוא חושב שזה לא קצת, אולי אני עושה הזיות, זה לא מופרך.
יומרני, כן.
או יומרני. וב', אם יש איזה דרך שהוא יכול להמליץ לי איך להגיע למשפחה. קודם כל הוא אמר לי, זה רעיון מקסים, ואתה לגמרי ראוי ויכול לעשות את זה, מההיכרות שלי איתך. וכל הכבוד. ויש אישה בשם כך וכך, נתן לי איזה שם, תחפש אותה בפייסבוק, היא מכירה את משפחת איינשטיין.
אבל גם הוא מכיר.
לא, אבל הוא לא רצה כנראה, הוא לא רצה שזה...
הוא לא רצה להתערב.
כן, הוא אמר לי, איך אני מגיע? היא המקשרת של המשפחה לעולם.
אוקיי.
מצאתי אותה בפייסבוק, וכתבתי לה כזה מכתב ממש מהקישקס, ובאותה פעם שכתבתי לה גם הגשתי חברות. עכשיו, בפייסבוק, כשאתה כותב למישהו ואתה לא חבר שלו, זה נכנס לספאם. והיא לא ענתה לי, אמרתי, אוקיי, לא בעניין, אבל היא כן נשרה לי את החברות, שזה היה לי עוד יותר מוזר. טוב, זהו, לא קרה כלום. עברו שבועות, חודשים, שכחתי מזה. אחרי כמה חודשים, פתאום טלפון לא מזוהה, והיא מציגה את עצמה על הקו, ואני אומר לה, מה, רק עכשיו קראת המכתב? אמרת לי, איזה מכתב? אמר לה, לא קראת המכתב ששלחתי לך? אמרת לי, לא. אני אומר לה, אז למה את מתקשרת? אז היא אומרת לי, לא, רציתי לשאול אותך אם מעניין אותך לעשות אתר לאריק איינשטיין.
וואו.
אני אומר לה, כאילו, מה? ברור, אבל איך את מכירה אותי?
נכון.
אז היא אומרת לי, לא, את הגשת לי לפני כמה חודשים חברות, והתחלתי לעקוב אחריך, וראיתי שאתה עושה אתרים לאומנים, ואני רואה כל מיני עבודות שאתה מציג, שאתה עושה, וחקרתי אותך, בלי שאתה יודע, ואתה הבן אדם הכי מתאים לדעתי לעשות האתר הזה. ואמרתי לה, וואו, נכנסו לאיזו שיחה של, אני חושב שעתיים לפחות בשיחה היא שהתקשרה. שאלה המון שאלות.
לא, מה שמצחיק אותי זה שכאילו באותה נקודת זמן, אתה חשבת לעשות אתר, והיא חשבה שכדאי שיהיה אתר.
היא חשבה שכדאי שיהיה אתר.
אוקיי, אז לאן זה התקדם?
ואז היא אמרה לי, תשלח לי מהר את כל הלינקים של האתרים שעשית, של האומנים, והיו לי כבר הרבה בשלב הזה, ואני אעביר לסימה. ואני חיכיתי בפיק ברכיים, היא אמרה לי, אולי אפילו נעשה איזה מפגש, ואז עובר זמן, ועובר זמן, ועובר זמן, וזה לא קורה. אני מדבר בהתחלה עוד קיוויתי, ואז עבר חודש ושבוע, ובשלב קלטתי שזה לא קורה, שאלתי אותה, תגידי, מה קורה עם האתר, אחרי כמה חודשים? היא אמרה לי, תשמע, יש להם קצב אחר למשפחה, זה יקרה או לא יקרה, אני לא יודעת להגיד לך כרגע. ואז חלפו עוד איזה שנתיים, ופתאום היא כותבת לי, תקשיב, אמיר, הבן של אריק, נכנס מאוד חזק לעניינים עכשיו, תנסח מכתב הכי טוב שאתה יכול, הנה הטלפון, תשלח לו. ואני עוד פעם בהתרגשות צי, שולח לו מכתב, ופתאום ישר הוא עונה לי, קראתי, תודה רבה, עיין בזה בקרוב, ונהיה בקשר. נורא התרגשתי כבר מהתשובה הזאת, ואז אחרי איזה שבוע, פתאום כתב לי, מתאים לך להיפגש בתל אביב, שבוע הבא, ואני, וואו, אני על גחלים. אני הולך לפגוש את הבן של אריק איינשטיין, זה מטורף. זה... כל כך התרגשתי, כן. אין לתאר. אין לתאר. ובאתי לפגישה, היה לנו, כמו שבשיר של אריק, אהבה ממבט ראשון, זו המילה. באמת, ישר, הרגל, כן. אתה מרגיש את זה, שיש קליק, אתה מרגיש. ישבנו ליד בית קפה כזה, בקינג ג'ורג' הנביאים.
כן.
ישבנו שם, אני חושב, 3 שעות.
וואו.
דיברנו ודיברנו ודיברנו. ואז נפגשנו עוד פעם.
והיה לך כבר איזה מחשבה?
היה לי הרבה מחשבות, בטח.
מה? כי זה הרי המון חומרים.
נכון.
אז מה היה, כאילו, המחשבה האינטואיטיבית?
המחשבה האינטואיטיבית הייתה איך אני מחלק את החומרים שלו, איך אני מאפיין את האתר, והיה לי איזה מין לוק מסוים, כללי כזה.
ש?
שמשדר פשטות, משהו נעים, משהו קצת ישראלי, תל אביבי, לא יודע, היה לי כל מיני כאלה אימג'ים בראש. בכיוונים האלה.
אז על האתר הזה עבדת כ5 חודשים.
בערך, אפילו.
עם אמיר איינשטיין, נכון. בנו הצעיר, והאושר והמגוון, כולל עניין הזיכרון, הם עצומים ומרתקים ומפתיעים, והבנתי שגילית על הדרך כל מיני אוצרות לא נכון. ידועים, וכנראה גם אחרי מותו, עדיין ישנם מכמנים יקרים ש...
שמתגלים.
שאותיר האיש הזה, כמו למשל... השיר הגנוז שיצא להשמעה ראשונה לא מזמן.
נכון.
וברגע ששומעים את הקול הזה, החם, נדמה לי שלכולם יש דמעה בזווית העין, וסוג של געגוע
ממש.
גדול לאריק, ולמה שהוא מסמל, ולתקופה, אז אנחנו נתגעגע אליו, ואל הסיפורים המעניינים שלך, על האתר שלו, וגם על אתרי אומנים אחרים, פיטרות, גידיגוב, יצחק קלפטר ועוד ועוד, יש סיפורים מופלאים. נתגעגע עד השבוע הבא, כשנמשיך את השיחה הזאת איתך אלדד, נדמה שהוא האתר היחיד לפחות של אומן שאתה בונה כשהוא אינו בין החיים.
נכון.
זו תחושה אחרת?
זה יותר, היה לי איזה רגע מסוים, כשאמיר אמר לי כן, שזהו, הולכים על זה, שהיה לי איזה פיק ברכיים קטן. אני אומר שם, אמרתי, אני לא מאמין, אני עושה אתר לאריק איינשטיין, זה חתיכת אייקון. אני לא חושב שיש אייקון בסדר גודל הזה בארץ. וכאילו אני, אלדד הקטן מחולון, עושה אתר לאריק איינשטיין. כאילו, אז היה לי איזה רגע של אימאלה, כאילו, את יודעת, כזה, אבל מהר מאוד הבנתי, ואני זוכר שאמרתי את זה לאמיר, שיתפתי אותו, אמרתי לו, תשמע, אמיר, זה בפגישה השלישית, שהוא אמר לי, כן, אמרתי, אני חייב לשתף אותך שיש לי איזה פיק ברכיים, לעשות אתר לאבא שלך המדהים הזה. זה באמת אוצר לאומי, זה כאילו, זה חתיכת מיתוס. עכשיו, לך, תעשה מזה אתר. הרגשתי איזה כובד אחריות, קצת אפילו מפחידה. כאילו, ואם זה לא יהיה טוב, ואם ירדו על זה, ואם... וואו, כאילו, אבל באותה נשימה אמרתי לו, אני עדיין בטוח בעצמי, ואני יודע וחושב שאני יכול לעשות אתר ראוי לו. וזה קרה.
וזה קרה. אלדד בוברוביץ', תודה רבה לך.
היה לי לעונג.
בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על בניית אתרי אינטרנט לאומנים. תודה להם מעצב האתרים אלדד בוברוביץ', אני רותי קרן מגישה ועורכת. חלקה השני של התוכנית הזאת ישודר בשישי הבא ב6, ובשידור החוזר בשבת ב2 בצהריים, וכמובן בהסקט באתר כאן ובספוטיפיי, שם תוכלו גם לדרג את התוכנית הזאת לצד התוכניות הקודמות, להתראות.
כל כך התגעגענו עד שהרסנו הכל, כל כך נכוונו עד שהשמש שקעה ונותרנו לבדנו כביכול. כל כך ניסינו ובכל זאת דברים מתקמתים, כל כך טעינו בין הקדושה והחטא ובין החיים למתים. ולמרות הכל ארוגות הגינה אינן צמאות למים, ולא חסרה אהבה, ולמרות הכל הפרטים הקטנים נשכחים והולכים, ואולי יש לנו תקווה. ואפשר כמעט לשכוח וכמעט לברך על הכל, ולמרות הכל השרב יישבר והקרח יימס, ואנחנו לבדנו כביכול. התגעגענו עד שהרסנו הכל, כל כך נכוונו עד שהשמש שקעה ונותרנו לבדנו כביכול.